רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. כיזמים ואנשי עסקים, אנחנו מנהלים מסעים ומתנים פחות או יותר כל הזמן, עם כולם ובכל מקום. קרה לכם שניגשתם למסע ומתן וקיבלתם סירוב? האם אתם מציעים את ההצעה הראשונה או נותנים לצד השני להציע? איך מתכוננים למסע ומתן? ומה עושים כאשר הצד השני חורג מהמסגרת הנורמטיבית של התהליך? ניהול מסע ומתן זאת אומנות וחייבים ללמוד ולהשתפר כל הזמן. כאן נכנסים לתמונה מומחי המסע ומתן של B&M, ראשי תיבות של Business Negotiation Mentors. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון חינם. bnm.co.il. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 253. הדרך למצדה.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
מצדה. אני לא חושב שאני צריך להציג אותה בפניכם. אחרי הכל, הצוק הקסום הזה שמתנסה לגובה של 450 מטרים מעל ים המלח, הוא אתר השני המתויר ביותר בישראל, אחרי הכותל המערבי.
מצדה היא הר, גבול המזרחי של מדבר יהודה. המיקום מדהים. משקיף למקום הנמוך ביותר בעולם, בקעת ים המלח. אבל היא לא סתם הר. המקום הזה יש נשמה. וזה הרבה מעבר לאתר רגיל, וכל מי שמגיע למצדה מוצא בה שכבות של סיפורים מרתקים.
זהו איתן קמבל, לשעבר מנהל אתר מצדה ברשות הטבע והגנים. במשך למעלה מ-40 שנה, מאז עלה לישראל מארצות הברית, איתן חי ונושם את העתיקות המרשימות, הצוקים התמירים והזריחות הקסומות של מצדה. העתיקות והזריחות, הוא אומר, הן חלק לא מבוטל ממה שמושך לכאן כל כך הרבה מבקרים. אבל הסיבה המרכזית היא סיפורה של מצדה.
ואין ספק שהסיפור המרכזי הוא פרק יהודי מתועד היטב, שהשאיר חותם והד במשך 2,000 שנה. הסיפור הזה הוא מרתק, הוא נוגע ללב, הוא מדבר על דבר שרבים מאיתנו לוקחים כמובן מאליו. וזה החופש שלנו. דקה לעצור ולחשוב מה המשמעות של החופש של כל אחד מאיתנו.
סביר להניח שאתם מכירים את הסיפור. המצור הרומאי סביב ההר, התבצרותם של הפליטים היהודים ולבסוף ההתאבדות הטרגית. בפרק הזה נעסוק בשתי שאלות שהתשובות עליהן אולי מעט פחות מוכרות. הראשונה, מה הביא את אותם פליטים יהודים אל קצה המדבר, אל המבצר הנידח הזה מלכתחילה? והשנייה, איך הפכה מצדה המדברית והרחוקה, שבמשך מאות רבות של שנים הייתה נטושה, זנוחה וכמעט בלתי נגישה למבקרים, לאחד האתרים ההיסטוריים הפופולריים בעולם, ולמקום שמסמל בעיני רבים, בישראל ומחוץ לה, את ערך החופש וחשיבות המאבק עליו. אלו הן השאלות, להן יעסוק הפרק שלנו. חלק א', שקיעה. בשנת 66 לספירה שב יוסף בן מתתיהו ליהודה. הוא חזר מרומא, בירת האימפריה, שם לקח חלק במשלחת שסייעה למספר אנשי כהונה יהודיים שנעצרו בידי השלטונות. בן מתתיהו היה נצר למשפחת כהנים אריסטוקרטית ובעלת קשרים חברתיים ענפים ביהודה וברחבי האימפריה, ויתרונות אלה הקנו לו מקום במשלחת הדיפלומטית למרות גילו הצעיר, 26 בסך הכל. השליחות הוכתרה בהצלחה והכהנים שוחררו לחופשי. אבל הארץ אליה חזר יוסף בן מתתיהו הייתה ארץ על סף פיצוץ. יהודה הפכה לפרובינקיה רומאית בשנת 6 לספירה. בעשורים הראשונים לשלטונה של רומא עוד היה שיתוף פעולה ואמון הדדי מסוים בין הנציבים והאוכלוסייה היהודית, אך לאורך המאה הראשונה לספירה חלה שחיקה הדרגתית ביחסים אלה, כשהנציבים הרומאים הכבידו על היהודים את נטל המיסים. פה ושם החלו לפרוץ מרידות קטנות בערים השונות, ובקרב היהודים הלך והצטבר מרמור כבד נגד השיעבוד לכיבוש הרומאי. אל שאיפות החירות והלאומנות המתעוררת, ואולי בעקבותיהן, הצטרפה גם מגמה ברורה של הקצנה דתית, ובקרב רבים מבני העם פשטו רעיונות משיחים אפוקליפטיים. היהודים ראו את עצמם מאז ומעולם כעם הנבחר, אבל המציאות המרה והקשה לעיכול של מאות שנות כיבוש ושיעבוד לאימפריות של עובדי אלילים, הביאה רבים להאמין שרק אפוקליפסה דרמטית, מלחמת קץ הימים, גוג ומגוג, תביא את המשיח ואת הגאולה. קטאיסיים, למשל, המוכרת לנו בזכות מגילות קומראן המפורסמות, דגלה בחיים של טהרה ופרישות כהכנה לקראת אותה מלחמת קץ כל הימים. יוסף בן מתתיהו גדל לתוך ההקצנה הדתית הזו. כנער מתבגר, הוא בחן את הזרמים השונים ביהדות, ואפילו התבודד במדבר במשך 3 שנים, כדרכם של האיסיים. אבל בסופו של דבר, בחר להצטרף ליהודים המתונים יותר. חומר הנפץ הדחוס של רעיונות לאומניים, דתיים, משיחיים, היה זקוק רק לניצוץ כדי להתפוצץ, והניצוץ הזה הופיע בדמותו של סכסוך אתני אלים שפרץ בקיסריה בשנת 66 בין תושבים יהודים וסורים הלניסטים, שבעקבותיו נאלצו היהודים לעזוב את העיר. השמועות אודות הסכסוך בקיסריה עוררו סערת רוחות עזה בירושלים, שגברה עוד יותר כשהנציב הרומאי דרש לקבל אליו את כספי בית המקדש. מהומות פרצו בירושלים ו-3,600 יהודים נהרגו. העיר געשה מזעם. בבית המקדש הפסיקו הכהנים להעלות זבח לשלומו ולבריאותו של הקיסר, כפי שעשו במשך שנים. אקט הפגנתי שסימל את התנערותם של היהודים מהשלטון הרומי. קבוצה של יהודים קיצוניים בשם סיכרים, על שם הסיקה, פגיון קצר ומעוקל אותו נשאו חברי הקבוצה מתחת לבגדיהם, ניצלו את ההזדמנות. 70 שנה קודם לכן בנה המלך הורדוס ארמון מבוצר במצדה, שמאוחר יותר הפך למקום מושבו של חיל מצב רומאי קטן. הסיכרים הסתננו למצדה, כבשו אותה מידי חיל המצב ובזזו את המחסנים. מצוידים בנשק השלל, חזרו הסיכרים לירושלים ותקפו את החיילים הרומאים המוצבים בה. המהומות התפשטו לכל רחבי הארץ, ובערים מעורבות פרצו מהומות דמים בין היהודים והאוכלוסייה הפגנית, מהומות שתודלקו בעשרות שנים של שנאה וסכסוכים דתיים. בקיסריה, בית שאן, צור, צידון, סבסטיה, אקו, אשקלון ועזה נרצחו אלפים ועשרות אלפים, והדם שטף את רחובות הערים. הנציב הרומאי בסוריה, גלוס, שמו, הגיע ליהודה בראש כוח של 36,000 לוחמים כדי להשליט סדר ולמחוץ את המרד. בקרב יהודי ירושלים היו הדעות חלוקות. היהודים המתונים יותר, בעיקר מקרב הכהנים ובעלי הממון, התנגדו למרד והעדיפו לפתוח במסע ומתן עם הנציב. מולם התייצבו הקנאים הקיצונים, שדחו כל אפשרות לפשרה. כל צד משך לכיוונו שלו, כשלפתע התחולל מאורע בלתי צפוי לחלוטין. כוחות מורדים שערבו לחייליו של גלוס הצליחו להביס אותם בקרב בבית חורון. 6,000 חיילים רומאים נהרגו, ביניהם מפקד הליגיון השישי וכמה מהקצינים הבכירים שלו. שיקורים מהצלחתם הבלתי צפויה ועמוסים בשלל וכלי נשק שבזזו מאויביהם, שבו המורדים לירושלים. ההצלחה העניקה דחיפה רבת עוצמה למרד, וחלק מהיהודים המתונים שהתנגדו לו שינו את דעתם והצטרפו למורדים. אספת עם גדולה כונסה בירושלים, ונבחרה ממשלה שתפקידה היה לארגן את המרד ברחבי יהודה, ולהכין את העיר לקראת הכוחות הרומאים שיעלו עליה בעתיד. הממשלה חילקה את יהודה לאזורים, ומינתה מפקדים לכל אזור. לתפקיד מפקד אזור הגליל מונה יוסף בן מתתיהו. מינויו של בן מתתיהו למפקד הגליל אינו מובן מאליו כלל וכלל, ואפילו להפך. יוסף לא רק שהיה בחור צעיר יחסית, הוא גם היה חסר כל ניסיון צבאי. מדוע מונה לתפקיד, אם כן? אין לנו תשובה מוחלטת לשאלה הזו. ייתכן וממשלת המרד, שהייתה מורכבת ברובה מאנשי הזרם המתון, קיוותה שבן מתתיהו המדינאי יצליח להגיע עם הרומאים לפשרה שתמנע סכסוך אלים. ההשערה הזו מקבלת משנה תוקף כשלוקחים בחשבון את המוניטין הנורא של הצבא הרומאי. צבא שהיה עמוד השדרה של אחת האימפריות הגדולות ביותר שידעה האנושות מעולם. הארכיאולוג דוקטור גיא שטיבל מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, הוא מנהל משלחת החפירות למצדה, הוא אחד המומחים הבולטים לתקופה הרומאית ובפרט לצבא הרומאי. דוקטור שטיבל מסביר כיצד הצליחו הרומאים לשכלל ולטייב את הצבא שלהם לכדי מכונת מלחמה משוכללת ודורסנית.
שיש אחד הסודות של הצבא הרומי שהיה לו יכולת אינטרוספקציה, יכולת הסתכלות עצמית והבנה במה הוא לא טוב. יכולת להבין ולתקן, יכולת תחקור, ואני אומר את זה בתור איש של הכחולים, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש בצבא. הצבא הרומי הבין שהם לא הפרשים הכי טובים. הם הבין שהם לא הקלעים או הקשתים הכי טובים. השיטה הייתה לאמץ בעצם כוחות, שבטים לפעמים, שהיה להם את היכולות האלה, ולהפוך אותם לחיילים, כשהצ'ופר הוא, שחוץ מהמשכורת שהייתה יותר נמוכה מהלגיונרים, אבל אחרי 25 שנה אתה מקבל אזרחות רומית, אתה מקבל דיפלומה, מזה מגיעה המילה דיפלומה, התעודה, הייתה תעודת ברונזה, שבעצם הייתה סוג של גרין קארד, זאת אומרת, נתנה לך ולמשפחה שלך אזרחות, בשביל האנשים זה היה עולם ומלומו. המילה בלטינית לצבא זה אקסרקיטוס, מזה, זה בא מהפועל אקסרקיטרי, שזה אקססייז, שזה להתאמן. הצבא הרומי התאמן כל הזמן, והאימונים שלו היו כמו קרבות בלי שפיכות דמים, והקרבות שלו נדמו לאימונים. הרומאים המציאו את הקונספט של מדליות צבאיות, ואם אתה מכיר את חגיגות 5 במאי או בימי עצמאות, אתה רואה את אחינו מחבר העמים שלחמו במלחמת העולם השנייה, והחזה, זאת אומרת, הם רובם כפופים לא רק בגלל הגיל, אלא גם בגלל משקל המדליות. מי שהמציא את הקונספט של מדליות היו הרומאים. עכשיו, אם אתה ראשון על החומה, אתה תקבל מדליה, אם תשרוד, כי הסיכוי מאוד גדול שתהרג, אבל הרומאים יוצרים לכידות בתוך היחידה, לכידות בתוך הצבא, ורצון שלך להוכיח את עצמך ולהצטיין שהיה מתוגמל, היה מתוגמל במשכורת יותר גבוהה, היה מתוגמל במדליות, אתה הצטיינת גם כדי לשמור על החברים שלך. חייל רומי קרא לחייל רומי אחר פרטר, אח, זה לא המצאה של גולני. היצירה הזאת של קבוצה, כן, brothers in arms, של אחים לנשק, היא משהו שמאוד מאוד יפיין את הצבא הרומי, ואתה תילחם בשביל האח שלך מהפלוגה, או במקרה הזה מהקנטוריה, כדי לשמור עליו.
יכולת השיפור המתמדת, האימונים והלכידות החברתית, הפכו את הצבא הרומאי לכוח שאף אחד ברחבי העולם העתיק, וגם ביהודה, לא רצה להכיר מקרוב. היו לא מעט יהודים מתונים שלא ססו לקראת קונפליקט מול רומא, ואולי זה היה הרקע למינויו המפתיע של יוסף בן מתתיהו, המדינאי חסר הניסיון הצבאי, למפקד חזית הגליל. יוסף עלה צפונה והחל לבצר את יוטפת, גמלה, טבריה ושאר ערי הגליל המרכזיות. הוא ארגן את המרד, הקים מיליציות צבאיות, אימן אותן ומינה מנהיגים מקומיים לכל עיר. חלק גדול מזמנו נאלץ בן מתתיהו להקדיש להתמודדות דווקא נגד אויבים פנימיים שחתרו תחת סמכותו, אבל למזלו של יוסף בן מתתיהו, ההתארגנות הרומאית לדיכוי המרד הייתה איטית יחסית, כיוון שלרומאים, מסתבר, היו באותו הזמן צרות משלהם. נרון, הקיסר שהיה נצר אחרון לשושלת של יוליוס קיסר, נחשב לאחד הקיסרים הרעבתניים, המושחתים והמטורפים שידע האימפריה מעודה, וסבל מהתנגדות עזה בקרב האצילים. הגנרלים הרומאים היו עסוקים עד מעל הראש בתחכים ומזימות פוליטיות, ולבסוף החליט נרון לשלוח ליהודה דווקא את מי שהיה, לפחות על הנייר, אחד המצביעים הכי פחות מבטיחים שלו.
נרון בתחילת הדרך שולח מצביא די מבוגר, מישהו כמעט בגיל 60-58 בשם וספסיאנוס, שהיה מוצב רחוק מרומא, לא נחשב כאיום. אני אסביר למה גנרל שלך יכול להוות איום, אבל אם גנרל מנצח הוא חוזר עטור תהילה לרומא, דבר כזה מקנה כוח פוליטי, אז אתה לא רוצה לתת את זה ליריבים פנימיים שלך, אז שלחו מישהו קשיש.
וספיסיאנוס, או בשמו העברי המוכר יותר אספיסיאנוס, אסף שלושה לגיונות שהם כ-15,000 לוחמים מאומנים ומצוידים היטב, ועוד 45,000 כוחות עזר והספקה, ושם פעמיו לעכו. הוא המתין למזג אוויר נוח, ולבסוף באביב של שנת 67 יצאו הרומאים לדרך, ו-60,000 חיילים של הצבא המאומן והמצויד ביותר בעולם שמו את פעמיהם מזרחה. ציפורי, שהתנגדה למרד מלכתחילה, נכנעה מיד. ערב, עיירה יהודית אחרת, הושמדה כמעט ללא התנגדות. כעת פנה אספיסיאנוס אל יודפת, מדרום לכרמיאל של ימינו, שהייתה העיר שבה ביסס יוסף בן מתתיהו את מפקדתו. שימו את עצמכם בנעליהם של תושבי יודפת הקטנה, שנמצאת על הכוונת של שלושה לגיונות רומאים.
הם מגיעים עם כלי נשק שיש להם טכנולוגיה עדיפה פי עשרות מונים. זה בערך כמו שעכשיו תחשוב מגיע הצבא האמריקאי למקום קטן כמו וייטנאם. והוא גם מתארגן בקצב שלו. אנחנו רגילים לצבא קטן שמכה מהר ועושה בליצקריג כזה, או מלחמת ששת הימים. הצבא הרומי בנוי לדברים האלה, ייקח לו זמן להתארגן, הוא יבנה קווי הספקה, אבל כשהוא יגיע, אתה תרגיש את זה. הוא יגיע עם מכונות ארטילריה, הוא יגיע עם מגדלי מצור. זה כמעט לא כוחות.
כשדוקטור גיא שטיבל אומר שכשהצבא הרומאי מגיע, אתה תרגיש את זה, הוא לא מתכוון לזה במובן המטאפורי. כשהצבא הרומאי מגיע, אתה באמת מרגיש את זה.
ראית אותו, שמעת אותו מגיע. הצבא, חייל רומי הלך עם סנדלים שהיו להם מסמרים, קצת מזכיר את הנעלי הכדורגל עם הפקקים שנמצאים למטה, רק תחשבו שכל כל כף הרגל מלמטה, כן, בסוליה התחתונה, מלאה במסמרים, בצורה מאוד מסוימת שנתנה אחיזה מאוד מאוד טובה בשטח. גם לקבל בעיטה מהדבר הזה, זה כמו לקבל בעיטה מפרידה או מחמור. כש-5,200 חיילים, שזה לגיון רומי, צועדים בסך, אתה שומע את זה, ובמקורות היהודים מדברים שהארץ רעשה, זאת אומרת, היה לזה אימפקט מאוד גדול. הציוד נצץ. אני בצבא דאגנו להשחיר את הכל וכל הדברים האלה, לא, להפך, אתה הולך נוצץ, אתה הולך גדול, הציציות על הכסדות הן אדומות, הן בוהקות, רואים אותך. הגעה של כוח כזה אומר ש... you're in dire straits, זאת אומרת, אתה בצרות גדולות, וזה גם סביר מאוד להניח שיגמר לא טוב.
יוסף בן מתתיהו, שהלחימה תפסה אותו מחוץ לעיר, הצטרף ללוחמיה של יודפת מספר ימים לאחר תחילת הקרבות. הרומאים הקיפו את יודפת וצרו עליה, ומגיני העיר יצאו לפשיטות ליליות על המחנה הרומאי, אבל לא הצליחו לשבור את המצור. בתוך העיר המצב הלך והחמיר. מחסניה של יודפת היו מלאים במזון, אבל מים אין. כל הספקת המים של יודפת הייתה מבוססת על אגירת מי גשמים, וקיץ אין גשם. בן מתתיהו הנהיג קיצוב במים, ובמקביל הורה לאנשי העיר לתלות את הכביסה הרטובה שלהם על חומות העיר, כדי להטעות את הרומאים ולשכנע אותם של המצור אין כל השפעה. תחבולותיו של בן מתתיהו זכו להצלחה חלקית. אספיסיאנוס אכן השתכנע שהמצור לא עובד, אבל בתגובה החליט להגביר את התקפות הארטילריה שלו על העיר. צופים רומאים זיהו את המקומות שבהם נאספו תושבי יודפת לשם חלוקת מים, וכיוונו אליהם את כלי הקלע שלהם. מאות יהודים נהרגו מפגיעת האבנים הכבדות. במקביל, בנו הרומאים סוללה גבוהה וקירבו אל החומה אל ברזל, כלי ניגוח כבד. הם ניסו לפרוץ את חומת העיר, בעוד אנשיו של בן מתתיהו שופכים עליהם שמן רותח מלמעלה. הקרב על יודפת היה זירה של מעשי גבורה דרמטיים ונואשים, כגון סיפורו של אלעזר בן שמי, לוחם יהודי שעמד על ראש החומה והשליך על אל הברזל אבנים כבדות עד שהצליח לשבור את ראש הברזל של כלי הניגוח. אלעזר קפץ מהחומה החוצה, לקח את ראש האל וניסה לברוח איתו בחזרה אל העיר, אבל חמישה חצים רומאים הכריעו אותו והוא נפל מהחומה כשראש האל עדיין בידו. כל המאמצים ומעשי הגבורה לא הספיקו. על כל חייל רומאי שנפצע עמדו שלושה חיילים טריים מוכנים להחליפו. הבליסטראות הרומאיות עשו שמות באוכלוסיית העיר. אחרי 47 ימים ולילות של קרבות אינטנסיביים, הצליחו כוחותיו של אספיסיאנוס להפתיע את המגינים ולפרוץ את חומת העיר לפנות בוקר. הממצאים שנתגלו בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו ביודפת מספרים את הסיפור העגום. עשרות ראשי חץ, מסמרים שנפלו מנעליהם של החיילים הרומאים, אבני קלע כבדות ושרידים של 30 שלדים, גברים, נשים וילדים שהושלחו לקבר אחים מאולתר בבור מים. ההרס והטבח היו אכזריים ומוחלטים. אלפים נשחטו או נלקחו כעבדים. יודפת נמחקה. יוסף בן מתתיהו הצליח לחמוק מהרומאים. הוא ירד אל בור מים עמוק והמשיך ממנו אל מערה חשוכה. במערה מצא עוד 40 מבני העיר שמצאו במחסה גם כן. הרומאים סרקו את יודפת בניסיון לאתר את מפקד העיר. כעבור 3 ימים שיחק להם המזל. אישה שנפלה בשבי הצביעה על המערה שבה הסתתרו בן מתתיהו ואנשיו. אספיסיאנוס שלח שני שליחים שעמדו מחוץ למערה וקראו לבן מתתיהו להיכנע. אם ייכנע, הבטיחו לו, יחוס המצביע על חייו. בן מתתיהו לא האמין להם. הוא הכיר היטב את מנהגם של הרומאים לצלוב באכזריות את מי שמתנגד להם. אספיסיאנוס שלח שליח שלישי, הפעם אדם שבן מתתיהו הכיר אישית ושמח עליו. בן מתתיהו שינה את דעתו והחליט להיכנע. לדבריו, לא הבטחותיו של אספיסיאנוס שכנעו אותו, כי אם אלוהים שנגלה אליו בחלום והודיע לו שסופו של המרד להיחשל. חלום או לא, שאר הנצורים במערה לא האמינו לו. הם שלפו את חרבותיהם ואימו להרוג את בן מתתיהו כבוגד, תוך שהם מתיחים בו האשמות כבדות. ציטוט, האם כה חפץ חיים אתה, יוספוס, עד כי תעצור כוח להמשיך לראות את אור היום כעבד? כמה מהר השכחת מלבך את הרבים שפיתית למות למען החירות. לשב איפה יצא שמך למרחוק על גבורתך, ולשב נודעה תבונתך, אם אתה מצפה כי האנשים שלחמת בהם לחימה כה עזה יחונו אותך. ואפילו אם הצעתם נאמנה, האם תוכל להסכים לקבל חנינה מידם? אך אם מזל הרומאים הביאך לשכוח את עצמך, שומה עלינו להבטיח את תהילת ארצנו. נושית לך יד וחרב. אם תבחר במוות, תמות כמצביע יהודים. אבל אם תמען, תמות כבוגד. סוף ציטוט. יוסף נשא נאום נרגש, אבל לא הצליח לשכנע אותם להיכנע. לבסוף החליטו כולם להתאבד, כדי לא ליפול בידי הרומאים. הנצורים התחלקו לזוגות והרגו זה את זה. בן מתתיהו ובן זוגו נותרו אחרונים, והחליטו שלא להתאבד. השניים יצאו מהמערה והסגירו עצמם לידי הרומאים. הפרק בחסות פנדה, המשיקה את pandazzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים, במחירים, משתלמים במיוחד וללא דמי משלוח. מי שמאזין לפודקאסטים בארצות הברית לא יכול לפספס את הפרסומות של קספר, מותג מזרנים שמפרסם במאות פודקאסטים, והוא אחד המפרסמים הגדולים בתעשיית הפודקאסטים הצעירה גם שם. קספר הובילה בשנים האחרונות שינוי צרכני בתחום מוצרי השינה, ועכשיו פנדה מביאה את המהפכה הזו גם לישראל. איתי באולפן, אננדה, מנכ"ל החברה. היי אננדה.
היי רן.
אוקיי, לטובת מאזינים שלא יצא להם בשנים האחרונות לקנות מזרן, תאר לי את החוויה המסורתית של קנייה כזו.
בדרך המסורתית של רכישת מזרון, אתה אמור לקבל את ההחלטה על בסיס זה תשב או תשכב על מספר גדול של מזרונים, כל אחד למשך כמה שניות, ותנסה לאתר את מה שמרגיש לך הכי נוח. הבעיה עם השיטה הזאת זה שכמה שניות על מזרן בתוך חנות, זה לא באמת אינדיקציה לחוויית השינה שתהיה לך על המזרן, בעיקר אם בדיוק שכבת על 10 מזרונים לפני כן. יש שיטה חדשה היום לקנות מזרונים, הרכישה נעשית אונליין בלחיצת כפתור, והמזרונים מגיעים אליך הביתה מגולגלים בתוך קופסה ל-100 לילות ניסיון. אם מאיזושהי סיבה המזרון לא לסביעות רצונך, אתה יוצר איתנו קשר ואנחנו באים לאסוף אותו חזרה ומחזירים לך את מלוא כספך. אני יודע שהרבה אנשים חוששים לבצע רכישה של מוצרים כמו מזרון באינטרנט, אבל למעשה אין דרך יותר בטוחה לקנות מזרון. כל הסיכון הוא על החברה, הצרכן יכול רק ליהנות.
מה מיוחד במזרון שלך פני מזרונים אחרים?
החומר הכי יקר בייצור של מזרון זה ספוג הזיכרון, מה שמוכר בישראל גם בשם ויסקו. אנחנו בחרנו להכניס 10 סנטימטרים של ספוג זיכרון למזרון שלנו, שזה יותר מכמעט כל מזרון אחר היום בארץ, למעט כאלה שעולים 10,000 שקל ויותר. אחד מהדברים החשובים ביותר במזרוני ויסקו הם הטכנולוגיות של הוויסות טמפרטורה. אנחנו משתמשים גם בטכנולוגיה המוכרת של מיקרו-קפסולות של ג'ל שמושתלות לתוך ספוג הזיכרון, וגם בטכנולוגיה חדשנית של בד מבסי טמפרטורה, קרוי Ice Fabric, שמוליכה את החום הרחק מהגוף אל קצוות המזרון, ושומרת על סביבת שינה נעימה וקרירה. מהבחינה הזאת זה מזרון שהוא מותאם במיוחד לאקלים הישראלי.
אחלה, אז תודה רבה, אננדה. בקרו באתר של פנדה, בכתובת pandaz.co.il, pandazzz.co.il, והזמינו מזרן, טופר ומוצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. משלוח ללא עלות בתוך יום עד 3 ימי עסקים ועד 100 לילות ניסיון. מזרני פנדה, pandaz.co.il. מכונת המלחמה הרומאית לא עצרה ביוטפת. יוסף בן מתתיהו חסר הניסיון הצבאי שגה שגיאה גדולה כשביצר את ערי הגליל כל אחת בפני עצמה במקום לרכז את כוחות המרד במקום אחד. הרומאים עברו עיר אחרי עיר וישוב אחרי ישוב באופן מתודי ומסודר כמו מחבש מכני משומן ודרסו את המורדים. טבריה נכנעה כמעט ללא קרב, ומי שברחו בסירות נתפסו ונשחטו. מהכינרת נצבעו אדום. 34,000 איש מתושביה של טבריה נפלו בשבי ונמכרו לעבדות. גמלה הצליחה להחזיק מעמד מספר שבועות, אבל גם היא נפלה. 5,000 מתושבי העיר התאבדו בקפיצה מצוק גבוה, ו-4,000 איש נהרגו בידי הכובשים. אחרי שחיסל את המרי בגליל, פנה אספיסיאנוס דרום אל ירושלים. אבל גם כעת עשה זאת באופן מחושב, זהיר ומתוד. לכל אורך שנת 68 נעו הרומאים מצפון לדרום, כשהם כובשים את כל היישובים, ממישור החוף, דרך השפלה וכלה בערי יהודה. ומה עשו היהודים בירושלים בזמן שמכונת המלחמה הדורסנית הזו הלכה והתקרבה אליהם? את הדבר הגרוע ביותר האפשרי. נלחמו זה בזה. המורדים בירושלים התפלגו למחנות של מתונים, קיצוניים יותר וקיצוניים פחות, ושחטו אחד את השני. אין מקום להיכנס לנבחי הפוליטיקה הפלגנית והרצחנית שהתנהלה בין החומות בירושלים בשנים 68 ו-69. נוכל למלא בקלות עוד 2 פרקים ארוכים בסיפורים על מאבקי השליטה, חילופי המנהיגים והרציחות הפוליטיות. די אם נספר שבשלב מסוים היו 3 מחנות יריבים שנלחמו אלה באלה בתוך ירושלים, יורים זה על זה מתוך הר הבית ולתוך הר הבית. בקרבות האלה נהרגו אלפי יהודים והושמדה כמעט כל ההספקה שהרגו המורדים לטובת הרגע בו יטילו הרומאים מצור על העיר. בשלהי שנת 69 כבר כבשו הלגיונות הרומאים מחדש את כל יהודה, ועתה הקיפו את ירושלים הנצורה מכל עבר. אספיסיאנוס התכונן לעלות על העיר, כשלפתע שינוי מפתיע בתוכניות. במהלך הקמפיין הצבאי של אספיסיאנוס ביהודה פרצה מלחמת אזרחים ברומא, ונרון נאלץ לשלוח יד בנפשו. בזה אחר זה עלו לשלטון קיסרים חדשים, וכל אחד מהם החזיק מעמד רק חודשים ספורים לפני שאיבד את השלטון לאחד מיריביו.
צריך להבין שמי שבסוף אותה שנת ארבעת הקיסרים הופך להיות הקיסר, הוא המפקד של חיל המשלוח הזה, כן? וספסיאנוס, הספסיאנוס, היא שבאותה תקופה מתקרב, כן, בשנות, תחילת שנות ה-60 לחייו, זה כבר קשיש.
ואמרת שהוא דווקא היה יחסית כבר לא איום מבחינת נכון. עצם. איך הוא הגיע להיות דווקא אחרי הניצחון הזה?
אז אני חושב שדווקא העובדה שהוא לא היה איום, עזרה לו לעבור את הגל המאוד קשה אחרי נרון עם אוטו וגלבה וויטליוס, בעצם אותם שלושה גנרלים שהיו אולי יותר באופן טבעי מועמדים יותר טובים, רק אחד אכל את השני וכוח של כוח הרז. בסופו של דבר, הוא נשאר במזרח כמפקד של כוח מאוד מאוד גדול, איש עם הרבה ניסיון אגב, והלגיונות שלו, והלגיונות באזור, וכנראה גם כמה מלאכים פוליטיים שהוא מגייס את התמיכה הזאת, בעצם מכריזים עליו כקיסר.
אספיסיאנוס חזר לרומא והשאיר ביהודה את בנו טיטוס, כדי לעלות על ירושלים ולסיים את המערכה. טיטוס פרס את כוחותיו סביב ירושלים, והחל בניסיונות לפרוץ את חומות העיר. מפלס החרדה בקרב הנצורים היה בסיאו, ובהתאם גם עוצמת הוויכוח בין אלה מבני העיר שרצו להיכנע, למי שהעדיפו להילחם עד טיפת הדם האחרונה. טיטוס היה מודע היטב לוויכוחים הפנימיים האלה, וניסה לנצל אותם לטובתו. כשהגיע לירושלים, השמועה אודות נפילתה של יוטפת, התאבלו רבים מבני העיר על מותו הוודאי של יוסף בן מתתיהו, מפקד המרד בגליל. אבל אז, במהלך המצור, התייצב לפתע בן מתתיהו אל מול החומות, ונשא נאום נרגש שבו הפציר במורדים להיכנע. בן מתתיהו, מסתבר, החליף צד. אחרי שהסגיר את עצמו לידי הרומאים, השליך אותו אספיסיאנוס לכלא, אבל בן מתתיהו הצליח לשכנע את המצביא שאלוהים נגלה אליו בחלום וסיפר לו שהוא עתיד להתמנות לקיסר. אספיסיאנוס היה ספקן בתחילה, אבל בסופו של דבר השתכנע באמיתות נבואתו של בן מתתיהו, שאכן התגשמה. הוא שחרר אותו מכלאו והתיר לו להתלוות למחנה הרומאי במסע הכיבוש. אפשר לדמיין את עוצמת זעמם של אנשי ירושלים, כשגילו שמפקד המרד בגליל לא רק שלא נפל בקרב, אלא ערק לשורות אויביהם. הם עמדו על החומות בזמן נאומיו של בן מתתיהו, קיללו אותו ורגמו אותו באבנים ובחיצים. אחת האבנים פגעה בעוצמה בראשו של בן מתתיהו, והוא איבד את הכרתו, אבל התאושש והמשיך בניסיונות השכנוע שלו מעבר לחומות. היו כאלה מבין המורדים שהשתכנעו מדבריו וניסו להימלט מהעיר, אבל המורדים הקנאים יותר לחדו אותם והוציאו אותם להורג. המצור על ירושלים נמשך 3 חודשים, ואת התוצאה הסופית כולנו מכירים, שהרי בכל שנה אנחנו מזכירים את 9 באב, היום שבו על פי המסורת חרב בית המקדש. טיטוס הרס, מוטט, דרס, השחית, שרף, שחט וצלב, עד שבסופו של דבר נותרה ירושלים אי חורבות מהשן. מאות אלפי יהודים נהרגו, ואת השאר הגלו הרומאים כעבדים.
יוספוס כותב שמחיר הזהב בכל העולם הרומי ירד מכמות הזהב שיצא מירושלים. מחיר העבדים בכל העולם, כמו מחיר הזהב, מחיר העבדים ירד בכל העולם בגלל כמות העבדים שיצא מיהודה. אין מה לעשות עם העבדים, אז זורקים אותם כבשר, כן, כאוכל העריות באמפיתיאטראות, באנטיוכיה ובמקומות נוספים.
שיירות של פליטים עזבו את העיר הארוסה ונפוצו לכל עבר. מי לצפון, מי למרכז, מי לגולה, מי למצדה. שם ביקשו למצוא מקלט אצל הסיכרים שנמלטו מירושלים עוד בטרם המצור. כישלון המרד היה כה מוחלט, כה קולוסלי, עד שלקח ליהודים 2,000 שנים כדי להתאושש ממנו. ברבות הימים עבר בן מתתיהו להתגורר בבירת האימפריה וקיבל שם רומאי, פלאביוס יוספוס, שם המשקף את היותו עבד משוחרר הנושא את שם האדון שהעניק לו את חירותו, פלאביוס אספסיאנוס. הוא כתב שורה של ספרים אודות המרד הגדול ותולדות היהודים, שהם מקור הידע העיקרי שלנו לגבי האירועים ביהודה באותה התקופה. יש מי שמתייחסים בחשדנות לכתביו של יוספוס. אחרי הכל, הוא צידד ברומאים באופן מובהק, וכתב את ספריו תחת עינם הפקוחה של פטרוניו ברומא. אבל רוב החוקרים המודרניים מסכימים ביניהם שיוספוס היה היסטוריון אמין למדי. כמעט כל העדויות הארכיאולוגיות שנתגלו במצדה ובאתרים נוספים ברחבי יהודה תואמות את תיאוריו של יוספוס, שלדבריו נסמכות לא רק על מראה עיניו, אלא גם על דוחות רשמיים של מפקדי הצבא מהארכיון ברומא. וכמובן, צריך גם לזכור שכל מה שאנחנו יודעים על סיפור הגבורה במצדה מגיע אלינו מיוספוס. אין כמעט אף מקור היסטורי אחר שעוסק בסיפור הזה. אלמלא יוספוס, לא היינו יודעים כמעט דבר על שאירע על ההר. הרומאים חגגו את ניצחונם במצעד גדול, והמרד הגדול בא אל קיצו המר. כמעט. נותרו עוד מספר זעום של קיני התנגדות ברחבי יהודה, בהרודיון שמדרום לירושלים, בעבר הירדן, וכמובן במצדה. אספיסיאנוס הטיל את משימת השמדתם של אותם מאוזים אחרונים על כתפיו של הליגיון העשירי פרטנסיס ומפקדו, המצביא לוקיוס פלאביוס סילבה. אחד אחרי השני נפלו מאוזים אלה בפני כוחותיו של סילבה, עד שרק מצדה, בקצה המדבר, נותרה אחרונה.
הם מכנסים כוח די גדול, שאנחנו מונים אותו בין 6,000 ל-8,000 חיילים, כנראה יותר כיוון ה-6,000. שזה אומר הליגיון העשירי ועוד כוח עזר, ושולחים אותו למדבר, שזה אומר שאתה צריך קווי הספקה, צריך להביא מים מן גדי בשביל, או מהאזור הקרוב, אז בשביל זה יש עבדים שהולכים מהלך כל היום, שבועי מלחמה שהולכים ומביאים מים בפיקוח רומי לטובת הצבא, וצריך הרבה מים בשביל האנשים, בשביל בעלי החיים, צריך להביא מגדל מצור, צריך להביא כלי מלחמה, כדוגמת הבליסטה, אנחנו קוראים מה שנקרא בליסטראות, מכונות שהשליחו אבנים במשקל של מ-600 גרם עד 25 קילו בדיוק קטלני, קטפולטות, מכונת ירייה של חיצים, 55 קטפולטות כאלה, 10 מכונות ארטילריה פלוס 55 קטפולטות, מגדל מצור, את כל הדבר הזה מביאים על גבי העגלות, שיש לנו אגב עדות לעגלות האלה איך הם נראו, כל הדבר הזה צריך גם לסלול דרכים עכשיו, להביא מגב ההר, איך אתה מביא את כל הציוד הזה, מהלך של יום, יומיים, שלושה, זה חוצים את המדבר, לא פשוט.
מורדי מצדה, שזיכרון נפילתה של ירושלים, היה ודאי עדיין טרי במוחם, ראו את הרומאים פורסים את מחנות הצבא שלהם, וצפו בהם מקימים חומת מצור ארוכה סביב ההר כולו. הם ידעו שהם אבודים. היו להם שתי ברירות, למות בידי הרומאים, או לקחת את חייהם בידיהם. חלק ב', זריחה. השנה היא 1933. שמריה גוטמן, צעיר בשנות ה-20 לחייו, ומדריך בסניף הירושלמי של תנועת הנוער העובד, סיים זה עתה את עבודתו בתנועה, ועמד להצטרף לקיבוץ נען. קיבוץ חדש שהקימו חברי תנועת הנוער 3 שנים קודם לכן. בעוד הוא מתכונן לעזוב את ירושלים, ניגש אליו אחד מחבריו להכשרה. ציטוט, הוא אמר לי, בוא נעשה איזה דבר, נבוא לנען אחר כך. מה, אם ייתנו לנו לזוז? אמרתי לו, בסדר, אתה יודע מה, בוא נסובב את ים המלח ברגל. סוף ציטוט. מסע רגלי סביב ים המלח, ים המוות. למרות גילו הצעיר, שמריה היה כבר אז טייל מנוסה. הוא ידע עד כמה יכול להיות טיול כזה מסוכן. החום, הצמה ובעלי החיים הארסיים הם רק חלק מהסכנות שיעמדו בפניהם. ציטוט, עם מי אני אלך להתייעץ? הלכתי להתייעץ עם יצחק בן צבי, ראש הוועד הלאומי, איש תנועת העבודה, היינו נכנסים אליו להתייעצות בענייני תוכניות פעילות. איש מדע וחקירת תולדות ארץ ישראל. אני אומר, אנחנו רוצים לסובב את ים המלח ברגל. אז הוא מביט עליי ככה מלמעלה למטה, וזה לא כל כך קשה כי הוא גבוה ואני נמוך, ואומר לי, דון קישוט! הוא מתחיל למנות לי על האצבעות, חוקר בשנה זו וזו הלך בים המלח ומת. חוקר שני הלך אחרי 5 שנים ומת. חוקר שלישי אחרי 10 שנים מת. כולם מתו אחרי שביקרו בים המלח. הוא רצה לעצור אותי מזה. אחר כך הוא נתן לי כל מיני פרטים וספרות לקרוא. כשיצאנו, אמרתי לחבר שלי, אתה יודע מה? אני עד עכשיו ידעתי שאני אמות, אבל לא ידעתי מתי. עכשיו אני יודע, אחרי שנסובב את ים המלח. סוף ציטוט. מכל האתגרים שציפו לשמריה גוטמן ולשני החברים שהצטרפו אליו למסע, הטיפוס למצדה היה אולי המסוכן ביותר. לא בכדי בחר המלך הורדוס לבנות את ארמונו המבוצר על ההר. שתי דרכי הגישה העיקריות אל ההר, שביל הסוללה ממערב ושביל הנחש ממזרח, היו תלולות ומלאות בדרדורת וסלעים מתפוררים. צעד אחד לא נכון עלול היה להסתיים בנפילה לתהום. גוטמן וחבורתו טיפסו כ-300 מטרים, בערך פי 2 מגובהם של מגדלי עזריאלי, כשהם נאחזים בזיזי סלעים ומסכנים את חייהם אין ספור פעמים. לבסוף, מותשים ועייפים הפילו אל הפסגה. כשחזו עיניהם בהריסות מצדה ונזכרו בסיפורם ההירואי והטרגי של מגיני מצדה, גמלה בליבו של גוטמן החלטה. עליו להפוך את ההר הנטוש הזה לאתר עלייה לרגל לצעירים ציונים כמותו. הוא זיהה את הפוטנציאל האדיר של הסיפור של מצדה לאמץ ולחזק את רוחם של אנשי הארץ לקראת האתגרים הקשים שעוד נכונו להם. ציטוט, רציתי להביא אותנו, הצעירים, להילחם עד הסוף. לא למות, אבל להילחם עד הסוף. כבר עמדנו בפני רגעים קשים כשרומל התקרב לארץ ישראל, אז הפכנו את מצדה לסמל של עמידה עד הסוף. לא לחיפוש אחרי המוות. מדוע היו חייבים היהודים להילחם בנאצים? האם נגזר עליהם היה ללכת למחנות ההשמדה? לא קיבלתי את הדרך הזו. הבנתי את האנשים של מצדה שהעדיפו לקוות ולהילחם. בשלב מסוים רצינו להפוך את זה לסמל. לא של מוות, לא של התאבדות, אבל להיות מוכנים לעשות את כל מה שצריך כדי להגיע למטרה אם אתה מאמין בה. סוף ציטוט. אבל שמריה גוטמן ידע דבר נוסף. כדי שמצדה תוכל למלא תפקידה ההיסטורי בבניית המיתוס הציוני, עליה להיות נגישה יותר. החום והעצמה היו מסוכנים דיים לכשעצמם, אבל בלעדי דרך בטוחה לטיפוס אל הפסגה, מצדה תישאר מבודדת ולא רלוונטית. הוכחה לצדקתו קיבל כשנה מאוחר יותר, כשמספר בתי ספר ותנועות נוער החליטו שלא לשלוח יותר קבוצות של צעירים אל ההר עקב הסכנות הרבות שערבו למטפסים. חלפו מספר שנים. שמריה גוטמן הצטרף לפלמ"ח, שם שימש כראש המחלקה הערבית, אך לא שכח את מצדה. ב-1941 פנה במכתב אל מחלקת הנוער של ההנהלה הציונית. ציטוט, זה שנים עזובה הדרך למצדה, ואין גם אפשרות לעלות על הצוק, כי חלק מהשביל המוליך אליו התמוטט ומסכן את העלייה. בתוכניתנו לקבוע בחורף הקרוב סמינריון מטייל, שבמרכזו יהיה לימוד וחקירת האזור, וגם לתקן את השביל כדי למנוע אסונות למטיילים. סוף ציטוט. כדי להוציא לפועל את הסמינר שתכנן, גוטמן היה זקוק לתקציב. הוא פנה למפקד הפלמ"ח, יצחק שדה. ציטוט, אמרתי לו שאני מכשיר אנשים בלימוד טופוגרפיה, והם יוכלו לסייע לסיירות בפלמ"ח שזה אתה נולד. אז הוא אמר לי, כמה אתה צריך? נשמתי עמוקות ואמרתי, 5 לירות. אז הוא אמר לי, 5 לירות? על סכום כזה אני מוכרח להתייעץ עם ראש המטה הארצי. סוף ציטוט. בסופו של דבר זכה גוטמן ב5 הלירות שביקש. הוא אסף סביבו 46 צעירים, מדריכים ומפקדים בתנועות הנוער, וב-1942 יצאו אל מצדה. אחרי מסע רגלי מפרך הם הגיעו להר, והחלו משפצים את דרך הגישה המזרחית, היא שביל הנחש המיתולוגי. הצעירים חצבו בסלע, קבעו יתדות, הרימו סולמות ומתחו חבלים, והכל כדי להקל למבקרים הבאים את הביקור בהר. העבודה הייתה מסוכנת. למשל, בזמן אחת ההפסקות החליט אחד ממשתתפי הסמינר להמשיך בטיפוס די לתור את הדרך למעלה. הוא טיפס וטיפס במדרון התלול, אבל כשניסה לרדת בחזרה, אימה הקרקע המתפוררת להתמוטט ולהפיל אותו מהגובה הישר לתוך חבריו שנחו מתחתיו. למזלו, הבחינו כמה מהמשתתפים במצוקתו, והם טיפסו אליו, אחזו בנעליו וסייעו לו לרדת. שמו של הצעיר עתיר המוטיבציה, אגב, היה שמעון פרסקי, לימים שמעון פרס. הסמינר שארגן שמריה גוטמן היה הצלחה גדולה, וסלל את הדרך, מילולית ומטאפורית, לקבוצות נוער רבות שעלו על ההר בשנים שלאחר מכן. יחידות צבאיות החלו משביעות את הלוחמים שלהן בתקסים על ההר במילים שנית מצדה לא טיפול, וסיפור הגבורה על ההר הלך ותפס חלק חשוב יותר ויותר באתוס של המדינה הצעירה. 30 שנים לאחר מכן, בראשית שנות ה-60, חפר הארכיאולוג והרמטכ"ל לשעבר יגאל ידין את עתיקות מצדה, ויתר שם את שרידי המרד והמצור הרומאי. תגליותיו של ידין הקנו משנה תוקף לאמינות סיפור הגבורה של מצדה, כפי שהביא אותו יוספוס, וקיבעו את מיתוס הגבורה הזה עמוק עמוק בתודעה הישראלית. במקביל להעמקת המחקר הארכיאולוגי, נסללו עוד ועוד דרכי גישה נוחות אל ההר. שביל הנחש הורחב וגודר, שביל הסוללה המערבי שופץ אף הוא, ורכבל חדש אפשר גם למבקרים מבוגרים ובעלי מגבלות לבקר במקום. המחקר במצדה נמשך עד היום באמצעות משלחת חפירות בראשותו של דוקטור גיא שטיבל, וממצאים חדשים נחשפים כל העת. בשנת 2002 הכריז האום על מצדה כאתר מורשת עולמית. איתן קמבל, שמעורב היום במופע המשודרג שקורם אור וגידים במצדה, משוכנע שמה שלא יקרה, כסמה של מצדה לא יפוג לעולם.
400 טקסי בר מצווה מתקיימים על ההר כל שנה. כמות, מספר מדהים. וזה הולך ותופח משנה לשנה. כל זה יחד עם הצבא והפסטיבלים והמוזיקה והכל הופך את ההר למשהו משמעותי ובמשמעות אחרת. זאת אומרת, זה סיפור טרגי. אנחנו באים לשמוע וללמוד על סיפור טרגי הזה, אבל זה לא המשמעות שאתה לוקח איתך מכאן. אתה בא להר לשמוע, ללמוד, אבל בעיניי גם להתחזק ולקחת עוצמה לחיים. זה מה שאני חושב שקורה סביב ההר המקסים הזה. אני מקווה שזה ימשיך. אני מאמין שאי אפשר לעצור את זה. זה ילך וימשיך לדורות. ואולי זאת המשמעות האמיתית של המשפט, מצדה שנית לא תיפול.
זהו, עד כאן. תודה רבה לדוקטור גיא שטיבל ולאיתן קמבל שהתארחו בפרק. לפרק ששמעתם עכשיו יש סיפור קצת מיוחד ויוצא דופן ביחס לשאר פרקי עושים היסטוריה. לפני קרוב לשנתיים פנה אליי בחור בשם סגי יחזקאל, מאזין של התוכנית וחובב היסטוריה מושבע, והציג את עצמו כמנכ"ל של חברה בשם בריז קריאיטיב, חברה שעוסקת בפיתוח תכנים חווייתיים למוזיאונים, אתרי מורשת וכדומה. סגי סיפר לי על פרויקט גדול של החברה, חידוש המופע האור קולי המפורסם במצדה. המופע הישן הוא בן למעלה מ-40 שנה, והוקרן בפני מיליוני בני אדם. רשות הטבע והגנים הטילה על בריז קריאיטיב לרענן את המופע הוותיק עם מיצג מרשים שיוקרן על צלע ההר, וטכנולוגיית הקרנה וסאונד חדישות. כמאזין של פודקאסטים, סגי הציע תוספת חדשה ומרתקת למופע. פרק של פודקאסט שהמבקרים במצדה יוכלו להאזין לו בזמן הנסיעה בדרכם אל המופע, ויעניק להם רקע עמוק יותר אודות המרד הגדול, יוסף בן מתתיהו והליגיון הרומאי. כך נולד שיתוף הפעולה עם עושים היסטוריה, וכפי שוודאי אתם מנחשים, הפרק ששמעתם זה עתה הוא הסיפור שהמבקרים במצדה יוכלו להאזין לו בנסיעתם. הדרך למצדה. ביקשתי מסגי לספר לנו קצת יותר על המופע החדש, ובפרט על האופן שבו התאימו אנשי בריז קריאיטיב את סיפור מצדה לקהל המבקרים המודרני.
המופע הישן קם בשנות ה-70, והמטרה שלו הייתה להנגיש לקהל הרחב את הסיפור של מצדה באמצעות הטכנולוגיות הכי מתקדמות שהיו אז, אם תרצו תסקית, מופע קולי, ביחד עם תאורה,
המופע הזה נכתב על ידי דן אלמגור, ועבדו עליו הרבה מאוד אנשים באותה תקופה, הלחין אותו נועם שריף, והוא מספר לציבור את הסיפור של מצדה, ראו אותו, אני חושב, מאות אלפים, אם לא מיליוני אנשים, מאז ועד היום, והוא עבד עד לפני כחצי שנה.
כשחשבתם על מה השתנה משנות ה-70 לעידן המודרני, מה היו המחשבות שלכם על איך הקהל השתנה?
אז זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה שואל. אנחנו מיד שהתחלנו לעבוד על הפרויקט הזה, הבנו שמדובר באתגר מאוד גדול. איך אנחנו מעבירים את הסיפור של מצדה, תוך כדי הבנה שמצד אחד זה סמל לאומי מאוד גדול, ומצד שני הסמל הזה נתפס אחרת בעיני הקהל היום, מאשר איכשהו היה נתפס בשנות ה-70. אז כמו ברוב הפרויקטים שאנחנו עושים, נתנו לתוכן להוביל אותנו, והחלטנו כמה החלטות. החלטנו שאנחנו, קודם כל, לא משנים את הסיפור, אנחנו מספרים את הסיפור ההיסטורי כפי שאנחנו יודעים אותו, כפי שכתב אותו יוסף בן מתתיהו. דבר נוסף, החלטנו שאנחנו נותנים למבקרים שלנו רקע קצת יותר נרחב, החלטנו שאנחנו מטפלים באתר באופן מלא. אחד הדברים שאנחנו עושים זה כמובן הפודקאסט. לצד הפודקאסט תהיינה 3 עמדות תוכן, שהן אותן הקהל יחווה באתר עצמו. העמדות התוכן האלה ידברו על הורדוס, למה הוא בוחר את מצדה ובונה שם את הארמונות שלו, וגם קצת על החיים הטובים שלו על ההר. הייתה על ההר הזה בריכה חצי אולימפית.
באמצע המדבר.
באמצע המדבר.
מדהים.
אנחנו נותנים את נקודת המבט של הארכיאולוגים שחפרו את מצדה וחופרים אותה למעשה עד היום. אנחנו נותנים את נקודת המבט הרומית. את המצור הרומי על מצדה, מה היו הטכניקות ואיך נראה אז החייל הרומי. אז אלה עמדות, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית, הפרשו, אלה עמדות הקדם מופע, שנותנות למבקר שלנו את הרקע. גאולת הכותרת של המופע הזה היא הקרנה מאוד מאוד גדולה, על הצלע של ההר, מהסוללה ועד הארמון הצפוני של הורדוס. למעשה אנחנו מקרינים את ההר בטכנולוגיה מתקדמת של וידאו מפינג, למעשה מפינו את ההר, מידלנו אותו, סרקנו אותו בלייזר, וכל פיקסל בסרט שלנו מתיישב על נקודה מסוימת בהר בצורה מושלמת.
זאת אומרת, כשצילמתם את הסרט וכשערכתם אותו, ידעתם להגיד, זה עכשיו יוקרן על הסלע בנקודה ההיא, על הצוק.
כן, זה תהליך מאוד מורכב שעושים אותו בעיקר במחשב, אבל כן, בהחלט, לקחנו את זה בחשבון. אגב, צילומי הסרט הזה כללו יותר מ-50 שחקנים, חלק נכבד מהצילומים האלה, ביצענו אותו בחול בכלל. זאת הייתה
הפקה
מאוד מאוד רצינית, לא קלה, מאוד כן. מורכבת. בלי ספק, ההפקה הכי מורכבת שאנחנו הפקנו עד היום. לצד מערכת ההקרנה המתקדמת הזאת, התקנו מערכת תאורה. למעשה פנסים חכמים שמאפשרים לנו להאיר את כל מצדה. אם פעם היית צריך עשרות פנסים בשביל להאיר את כל ההר הזה, היום באמצעות כמה פנסים שהם אין רובוטים כאלה, אם תרצה, שיכולים לזוז, לפתוח חדשות ולשנות את המיקום שלהם, אנחנו יודעים להאיר את כל מצדה וגם את השמיים למעשה.
והפנסים עובדים, אני מניח, בשילוב עם המוזיקה והסרט עצמו?
הכל עובד ביחד, הכל מנגן ביחד. המוזיקה, האפקטים, ההקרנה, התאורה, האשן, הרבה מאוד אלמנטים משתלבים שם כדי ליצור את החוויה המלאה, נקרא לזה ככה.
איך זה להקים את כל הטכנולוגיה המתקדמת הזו בלב המדבר? זה היה אתגר גם לוגיסטי ולהקים את הדבר הזה?
זה היה אתגר אדיר. יש לנו כמה סורסים של הקרנה, אחד מהם הוא על ההר, אבל לצד ההר התקנו מעין סלע מלאכותי שבנינו, ועליו אנחנו מקרינים את הקלוז-אפים בעיקר, הקרובים, זה מאוד קרוב לקהל.
זאת אומרת, סלע שהוא קרוב לקהל הרבה יותר מהצוק.
נכון, ואנחנו מנהלים ביניהם דיאלוגים, אבל סתם בשביל לסבר לך את האוזן, הסלע הזה הוא די גדול, ובשביל להביא אותו לשם, היינו צריכים ממש מוביל טנקים, מסעית ענקית שהייתה צריכה להגיע קרוב לטריבונה עם הנוף. עכשיו, אתה יכול רק לחשוב על הרומאים וכלי המצור שלהם, או על הורדוס שבונה את ההר הזה, וזה גרם לי לחשוב על הלוגיסטיקה שיש מסביב להר.
נותך להעריך את מה שעשו לפני 2000 שנה.
לחלוטין, לחלוטין. הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו היינו מודעים מאוד לחשיבות ולעוצמה של האתר הזה, כסמל לאומי, ועשינו, ככל שביכולתנו להשאיר קלאסיקה על ההר, כזו שתשרוד את מבחן הזמן והדורות בלי ציניות, ולא התפשרנו. בשום היבט, לא ברמת השפה והעברית, לא ברמת הדרמה, לא בבימוי, לא במשחק, לא באיכות האנימציה, לא באמצעי ההמחשה. ואני מזמין את הקהל רחב לבוא ולשפוט את התוצאה, נשאר לכם רק לבוא ולראות את המופע הזה, אני מבטיח שזאת תהיה חוויה עוצמתית ובלתי נשכחת.
אני מבטיח שאני כבר יעמוד בתור, ברגע שאני מגיע למצדה.
על הכיפק.
תודה רבה, סגית.
תודה רבה לך, רן.
מיד נמשיך אל עדכון מה נעשה ברשת שלנו ועוד, אבל ראשית, חסות. עצמו עיניים ודמיינו את הנכדים שלכם בעוד 50 שנה עם האוזניות על הראש, מאזינים לסיפורם של אבות אבותיהם. דמיינו אותם שומעים על סבא, גיבור המלחמה האמיץ.
ומהר מאוד הבנו שלכבוש את ירושלים זה לא כמו לצנוח בלריש.
באו 1,200 מטוסים וחיסלו שכונה שלמה.
דמיינו אותם מגלים את סיפור האהבה הגדול של סבא וסבתא.
חשבתי, הסתכלתי, אחת הבחורות שהיום היא אשתי, הסתכלתי עליה, אמרתי, אם מוצאת חן בעיניי.
אבל ברגע שאמרתי לו, אילן, שמרתי לך מקום, זה כאילו אילן, שמרתי לך מקום בלב אצלי.
דמיינו אותם גאים באבא, איש העסקים האגדי.
זאת אומרת, הקופקסון נכנס בתקופה שאתה היית.
נכון.
ואתה ראית בו מוצר מפתח?
כן.
אנחנו בפודקאסט ישראל מאמינים שפודקאסטים הם הדרך הטובה ביותר לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים. יש משהו בעוצמה של האודיו שמעביר רגש כמו שאי אפשר להעביר בשום צורה אחרת.
אחד מזיכרונות הילדות שיש לי הוא מהמטבח של בבי. הלביבות גבינה שבבי הייתה מכינה.
סיפור משפחתי הוא פודקאסט דוקומנטרי על המשפחה שלכם. טובי אנשי הרדיו בישראל יראיינו את הגיבורים האישיים שלכם, יחקרו את העבר ויוסיפו קטעי ארכיון, ויתוו מההיסטוריה המשפחתית שלכם סיפורים מרתקים וסוחפים, כאלה שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו להם בעיניים נוצצות וישאבו מהם השראה ועוצמה לחייהם שלהם. אל תיתנו לסיפור המשפחתי שלכם ללכת לאיבוד, הדורות הבאים יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? ובכן, שני פודקאסטים ברשת יצאו עם שתי סדרות מרתקות ומושקעות במיוחד. הראשון הוא עושים רפואה, עם פרק ראשון מתוך שניים על הרפואה הצבאית במלחמת יום הכיפורים. לא רבים מאיתנו יודעים זאת, אבל המלחמה הקשה ההיא הביאה לשינוי עמוק בתפיסת הרפואה הצבאית בצהל. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן ראינו רופאים שלקחו חלק במלחמת יום הכיפורים, כדי לשמוע מהם את הסיפורים האישיים שלהם במלחמה, ועל השינוי במערך הרפואי של צהל בעקבותיה. הסדרה השנייה היא בעושים תנ"ך, סדרה שיותם שטיימן מכנה משחקי הכס בתנ"ך. סיפורם של המלך אחאב ואיזבל אשתו הוא אחד הסיפורים המרתקים ביותר בתנ"ך, וכולל בתוכו את כל מה שתסריטאי טוב מחפש, מתחכים פוליטיים ועד רציחות ואלימות. בפרק הראשון של הסדרה סוקרים יותם ודוקטור בועז סתיוי את סיפור כרם נבות, שהביא לנו את האמרה הידועה, הרצחת וגם ירשת. משחקי הכס בתנ"ך, סדרה מרתקת בעושים תנ"ך. בהקשר הזה, שווה להזכיר סדרת פרקים נוספת שהגיעה לסיומה, הפעם בעושים שיווק. שלושה פרקים עם סגי חמץ, מנכ"ל סוכנות הפרסום בלינק, על פרסום במדיה החברתית. קובי גור וסגי חמץ שוחחו על אלו סוגי פרסומות מתאימים לכל רשת, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם וכדומה, והם שוחחו על משפיענים, על חשיבותו של הסנטימנט, ועוד מגוון של מושגים ורעיונות שכל מי שעושה עסקים ברשת חייב להכיר. ולבסוף בעושים תוכנה, Continuous Integration ו-Continuous Delivery, שני מושגים שכל מפתח מודרני חייב להכיר ולהבין היטב. אז איך עושים CI ו-CD, ומתי כדאי להטמיע תהליכים כאלה בחברה? חן פלדמן ועמית בנדו משוחחים עם שני רבה, מומחה ל-CI, CD. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אנא ספרו לחבריכם על הרשת שלנו ועזרו להם להתקין את האפליקציה של עושים היסטוריה באנדרואיד, כדי להתנסות בחוויה של האזנה לפודקאסטים. אם יש לכם עסק משלכם ואתם מחפשים אפיק פרסום חדש ואפקטיבי, או אם אתם חלק מארגון שרוצה לגוון ולשדרג את אמצעי השיווק שלו, דברו איתי. רן את ranlevy.com. פרסום בפודקאסטים מוכיח את עצמו כיעיל באופן מדהים, במיוחד בכל מה שקשור לבניית מותג והגברת מודעות, ובמיוחד ביחס לעלויות הגבוהות שפרסום באפיקים אחרים, כמו טלוויזיה ורשתות חברתיות. תודה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם דור קומט, אביב שם טוב ויוסי מצ בעריכה, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות וסיפור משפחתי, עינב לנדאו היא מנהלת המחירות, דני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים עם פרק חדש. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.